ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
עכשיו ככה קצת נוגעים פרשה גדולה הזאת, פרשת לך לך, שפה מפה מתחיל. עברנו 2000 שנים מגילת העולם, ופה מתחיל 2000 שנות תורה. כידוע חז"ל מחלקים את 6,000 שנה שהעולם קיים, 2000 שנות תוהו. תוהו הכוונה היא עולם מלא כוחות, אבל כוחות לא מסודרים, מבולבלים, אין חוט השדרה של העולם, כן? אין שבת שהיא מסדרת את המציאות עדיין. זה 2000 שנות תוהו, 2000 שנות תורה ו2000 שנות משיח, כן? אברהם אבינו, אנחנו עכשיו בשנת 5700, זה כבר עוד לפני...
אוטוטו.
אוטוטו, כן? ב2000 שנות משיח כבר הרבה מה. שנות משיח מתחילות מלפני 1750 שנה, כן? שאז מה? שאז התחלנו את הגלות. זה 2000 שנות משיח.
כלומר, הגלות היא חלק מהגאולה?
עדיין. הגלות היא תהליך של הבראה לקראת גאולה. כן? זה לא עונש בלו. טוב, אבל זה 2000 שנות משיח, נגיע לזה. עכשיו אנחנו מתחילים 2000 שנות תורה. בהופעת אברהם על במת ההיסטוריה. אברהם זה ניצני האומה הישראלית, נכון? האבות שלנו הם שורשי החיים, כוחות החיים שהם התמיעו בנו עוברים לדורות עולם, נכון? הגנים הישראליים נוצרים אצל אברהם, יצחק ויעקב, והם ממשיכים איתנו לדורות עולם. אברהם אבינו נולד כידוע בשנת
1948
לבריאת העולם, נכון? אתם זוכרים מה? כן, במניין
ההוא,
אבל במניין של מבריאת העולם, כן, אז השורש של מדינת ישראל זה בלידת אברהם אבינו, וזה באמת קרה ב-1948, ומשם מתחילים 2000 שנות תורה. יותר מדויק, 2000 שנות תורה מתחילים מאז שאברהם אבינו יצא מאור כסדים, נכון? איך אנחנו לא יוצאים מאור כסדים? נשם את שמו אברהם, נכון? יצא מאור כסדים. תכף אנחנו נבין את ה...
המניין מתחיל משם?
כן, משם מתחיל ככה, אני חושב החזקוני, אומר שמשם מתחילים 2000 שנות תורה, כי אברהם בתחילת הדרך היה כשגדל אצל... בוא נראה, רק שנייה אחת, בוא נעשה סדר, קצת נעבור על... תולדותיו של אברהם, וכמובן, אני אומר עכשיו הקדמה לכל ספר בראשית, באמת שזה נכון גם לשאר התורה, כשלומדים סיפורי האבות או מעשי האבות, המרכז הקובץ של הלמידה הוא צריך להיות לא במישור הפרטי, אלא במישור הלאומי. אברהם הוא לא אדם פרטי. התורה שמספרת עליו סיפורים זה לא מה הוא עשה בבית, ואיך הוא בישל את החביתה. זה לא מעניין אותנו. כן, הדבר הזה, אוכל שכן מעניין חלק מהאנשים, אבל זה לא, התורה לא מספרת את זה. אם התורה מספרת משהו, מספרת אך ורק, כל פסוק וכל אות שמוזכרת על אברהם אבינו, אברהם יצחק יעקב והשבטים וכולי וכולי, הכל רק בשביל שנבין איך הדברים האלה בונים את האומה. רק החלקים הכלל ישראליים שנמצאים באברהם. כי מעשה אבות סימן לבנים, זה לא במובן הזה של סימן חיצוני, שאם קרה ככה, אז כנראה יקרה ככה, כן? אלא סימן, הכוונה היא, מפה זה מתחיל, זה שורש החיים של הבנים, כן? נקודת החיות שנמצאת אצל הבנים, מתחילה אצל האבות. אתה רוצה לדעת מה יש אצל הבנים? תלמד את האבות במבט כזה, כן? כשאברהם מתנהג כך וכך עם שרה במצרים, כמו שנראה, והוא אומר לה אחותית וכל זה, תשאל איך זה מוסרי מבחינה פרטית, כן? תשאל מה קורה פה, איך האומה נבנית בסדר הזה. זה נקרא, ככה צריך להסתכל על הדברים, ונראה את הדברים גם כשנלמד את הפרשיות. בכל אופן, בוא נחזור לעניין. הפרשה מתחילה בניסיון של אברהם של לך לך. 10 ניסיונות נעשה אברהם אבינו, יש ניסיון שנקרא לך לך. כן? לך לך מארצך ומולדתך, זה ניסיון. מה הניסיון? מה הניסיון הקשה? אז בואו, כדי להבין את הרקע, ללך לך, נקרא כמה פסוקים בסוף הפרשה הקודמת. כן? איך זה מתחיל? ויחי תרח, כן? לזכור, הסבא שלנו זה תרח. כן? תרח הוא האבא של אברהם, אברהם, יצחק ויעקב. תרח הוא גם, ממנו יצא לבן, ומלבן יצאו האימהות שלנו, כן? משם הכל מתחיל, כן? בואו נראה קצת על תרח. ויחי תרח 70 שנה, ויולד את אברהם, את נחור ואת הרן. ואלה תולדות תרח. תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. חשוב לדעת, כן? לוט, יש לנו אברהם, נחור והרן. שלושה בנים יש לתרח. שלושה בנים יש לתרח. כן, כמו שלושה בנים יש לנוח, שמזה התפתחה כל האנושות כולה. שלושה בנים, כוונה שלושה כוחות מרכזיים, כיווני חיים, חזקים מאוד, שמשתלשלים עד סוף ההיסטוריה, זה שם חם ויפה, כן? ומתרח גם כן משתלשלים שלושה כוחות, קוראים להם אברהם, נחור והרן. והרן הוליד את לוט. את לוט אנחנו נפגוש בו בפרשה, וכמה פרשיות אצלנו בפרשת לך לוט. וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו, באור כסדי. ארץ מולדתו של מי? מה?
ארץ מולדתו?
תרח, נכון? אור כסדי היה המקום שבו גדל תרח, נכון? אור כסדי. אור כסדי, מה זה אור כסדי? אז רשי פה מסביר, למה נקרא המקום? רשי פה אומר את זה? כן, פה. הסיפור הידוע פה זה... בפני תרח אביב. מדרש אגדה, יש אומרים שעל ידי שקבל תרח על אברהם, הסיפור היה, אני קורא את זה ברשי, שקבל תרח על אברהם בנו לפני נמרוד. מי זה היה נמרוד?
נמרוד.
מה? מאיזה זרע הוא היה?
הוא היה מ...
מי? מחם, נכון? שם חם ויפת, נכון? היה פה חם. מזרע חם נולד נמרוד. הוא היה גיבור צעד לפני השם. נכון? והייתי ראשית ממלכתו, הוא המלך הראשון בעולם. פעם ראשונה שמופיע המילה מלך בתורה, זה על נמרוד. כן? הוא הטיפוס של המלך, אבל הוא מלך נגד המלך, נגד מלך מלכי המלכים. התפיסה הרוחנית שלו נקרא, למרוד בקדוש ברוך הוא. כן? כן? בכלל בבריאה, יצר הרע קודם ליצר הטוב. כן? הרע קודם לטוב. כן, אדם שננער לצאת מרחם אמו נתנו ביצר הרע, ויצר הטוב נתן בו רק כשהוא בר מצווה. כן, ככה זה לא אומר. אז ככה העולם, היצר הרע של העולם, דהיינו הנמרוד הזה, הוא קדם לאברהם. הוא קדם לעם ישראל. עם ישראל הוא האחרון שנברא מכל 70 אומות העולם. ובתוך 70 אומות העולם האלה מצאנו את נמרוד, שנמרוד היה מלך, שמה הוא עשה נמרוד? נמרוד אמר, אין אלוקים, אני המלך. האדם מנהיג את הבריאה, נכון? זה שייך לתפיסה האנושית קודם, באלפיים שנות תוהו, אני גם לא מאשים אותו את נמרוד, אני לא אומר שהוא, למה? כיוון שכשיש אלפיים שנות תוהו ואין באמת, אין מנהיג לעולם, אין עם ישראל שהוא המנהיג, הוא מוצא את נקודת המשמעות היותר עמוקה של העולם, אז האדם תופס משמעות, רק מי ינהיג את העולם? אין, לא יודעים את זה, נכון? אז מחפשים תפיסה, אז עובדים עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? האדם בונה את האלוקים. כמו שהאלוקים יבוא אל האדם, האדם ייצר לו אלוקים. מה נעשה? אין אפשרות אחרת. אז נמרוד אמר, אין אלוקים. אני, האדם הוא האלוקים.
שאני אלוקים.
נכון? בסדר? אז הוא מרד בה. הוא מרד. וקבל תרח על אברהם בנו לפני נמרוד, על שכיתת את צלמיו. כן? אברהם הגיע לאיזשהו דעה, והוא כיתת את צלמיו של תרח אביו, והשליחו לכבשן האש. נכון? מי? נמרוד השליחו לכבשן, זה היה הסדר שם, כן? עכשיו מי שלא הולך בסדר, ממשיכים אותו לכבשנים, נכון? מי שלא לפי ה...
המשרפות.
המשרפות, הכבשנים האלה אנחנו פגשנו גם לפני 60-70 שנה. אותה כבשן, זה אותו כבשן, שמישהו בא איזה אדם, ואומר, אני הגזע השולט פה בעולם. וכל מי שלא מסתדר לפי זה, או כל מי שמפריע לי, כל מי שמנתץ לי את הצלמים שלי, את התפיסת עולם שלי, מכניסים אותו לכבשנים, זה פתרון נהדר, כן? הוא למד אותו מפה. והרן יושב ואומר בליבו, כן, הרן, זה הבן האמצעי, יש אברהם, נחור, כן, ונחור נפגוש בהמשך, נחור הוא התפיסת עולם הלבנית, הלבן, הלבן ממשיך אותו, אבל נעזוב רגע את נחור עכשיו, עכשיו יש לנו את הרן, יושב, הוא אומר בליבו, אם אברהם נוצח אני משלו, ואם נמרוד נוצח אני משלו, כשניצל אברהם מאור כסדים, כן, והוצאתו מאור כסדים, אמרו לו להרן, משל מי אתה, אמר להם, של אברהם אני, השליחו לכבשן האש ונשרף, וזהו אור כסדים. אור זה אש, כסדים זה בבל, כסדי, כן? שם ישב נמרוד, בארץ שנער, ושם היה לו כבשנים, שדרך זה הוא חינך במרכאות את כל העולם. אז זה הסיפור עם אור כסדי. ושם גדל אברהם. שם גדל טרף, שם גדל אברהם. והוא היה, אברהם, מספרים חז"ל, שהוא היה, אידיאליסט של נמרוד בהתחלה. הוא אידיאליסט של התפיסה הזאת. עד שהתפתחה בו הדעה, מגיל 48, כן, מגיל 48, זה הדור הפלגה, הפלג, בגיל 48 של אברהם, ואז הוא, ואז השתנתה דעתו, בכל אופן, מגיל 3 כבר השתנתה דעתו, יש כל מיני מדרשים על זה, לא ניכנס לזה, ועכשיו נחזור לפסוקים. בימות הרן על פני תרח אביב, בארץ מולדתו, באור כסדים. הרן מת כמו הסיפור הזה, באור כסדים, נכון? הסיפור הזה. ויקח אברהם ונחור להם נשים, שמש את אברהם שרי ושמש את נחור מילכה, בת הרן אבי מילכה ואבי עסקה. אז חז"ל אומרים שמי זאת עסקה?
שרה.
כן, ששוחה ברוח הקודש, זאת שרה. זאת אומרת, אברהם ונחור שני אחים, לקחו להם נשים, בנות, שהן היו הבנות של הרן. נכון? הרן, זה אח שלהם.
אחייניות.
נכון? אחייניות שלהם. גם הרן, וכן, גם אברהם לוקח את האחיינית שלו, בת הרן, וגם נחור לוקחת את האחיינית שלו, בת הרן. נכון? ושתי הנשים האלה, מילכה ושרה, אחיות, יש להם עוד אח שלישי, קוראים לו לוט. נכון? זוכרים את המשפחולוגיה? זה חשוב בשביל ההמשך, כן? לוט זה טיפוס ממנו המשיח, צריך לזכור. זה לא...
זה
לא.
מי זה לוט עוד פעם?
לוט הוא אח של שרה.
של
שרה. למה? מכיוון שהוא הבן של הרן, גם הוא בן של הרן. נכון? הוא הגיס של, של, של אברהם. נכון? והוא לא רק הגיס, הוא גם אחיין. אחיין של אברהם. נכון? בסדר? אז ככה, אברהם ונחור, שתי התפיסות האלה, לוקחות להם נשים מהרן. מי זה הרן? להזכיר לכם. הרן, הוא ישב על הגדר, והוא אמר, אני בן נמרוד לאברהם. יש פה... תכף נראה את המלחמה הזאת בין נמרוד להרן, בין חם לבין שם, זה חם ושם, כן? והרן הוא באמצע, הוא לא החליט. הוא לא החליט איפה הוא נמצא.
יפת.
מה? זה דומה ליפת, כן? אבל הוא לא משם, הוא לא מזרע יפת, הוא מזרע שם, כן? אבל גם בשם עצמו יש סוג כזה של הרנים, כן? הוא עומד באמצע. יכול היה להיות, כשעומדים באמצע אפשר לעשות שלום. מצד שני, אפשר גם להישאר בספק. נכון? ואחר אגב, העיגול של הרן זה אהרון אחר כך, כן? אהרון, מוסיפים א' להרן, מגיעים לאהרון. מוסיפים משם השם, אהרון הוא עושה שלום. הוא יודע לעשות שלום. הוא עומד באמצע, אבל הוא עושה שלום. הוא לא עושה מלחמה. הוא לא נשאר בספק. אבל יש לנו את הרן פה באמצע, והוא, מי שנשאר בספק, נעלם. לקח נמרוד אותו ושרף אותו. הוא מצליח לסרוף אותו, את אברהם הוא לא מצליח לסרוף. ונשאר לו להרן הזה, המסתפק הזה, נשארו לו שתי בנות ובן. נמשיך הלאה, ובור כתבי, ויקח אברהם ונחור להם נשים ש... אוקיי, לקחו נשים. ותהי שרה יקרה, אין לה ולד. ויקח תרח את אברהם בנו. כן? תרח מוביל פה עלייה. תהליך של עלייה. הוא לוקח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי קלתו יש תבמנו, את מי הוא לא לוקח? מי הוא לא לוקח? את נחור הוא לא לוקח, נכון? נחור זה הבן שנשאר לו, נכון? הוא לא לוקח אותו, נחור ואשתו כמובן, מילכה, הוא לא לוקח, נחור אחר כך יעשה את זה לבד, אבל לא תרח לוקח אותו. ויצאו איתה מאור כסדים, שזה המקום של נמרוד, זה תפיסת נמרוד שם חזקה מאוד, ללכת ארץ כנען. למה הולכים לארץ כנען? למה תרח? אברהם פה הוא פסיבי, בכלל אברהם לא מוביל את העלייה הזאת. תרח מבין, אומר הספורנו, תרח מבין שצריך להיחלץ מהתפיסה הנמרודית הזאת, של למרוד במלכו של עולם. הוא מרגיש משהו פנימי שהוא נכון, אבל המשהו הפנימי הזה שמרגיש, לכן הוא בורח משם. והוא הולך ארצה כנען, הוא מבין שבארץ כנען יש משהו חיובי. יש משהו, הוא חי את זה, תרח גם כן היה אדם גדול, כמה שהוא עבד עבודה זרה, אחרי שהוא עבד, יכול להיות שבהשפעת אברהם, יכול להיות שמצד עצמו, הוא אבא שלנו, צריך לזכור, תרח גם אבא שלנו, והוא מבין שצריך להיחלץ מהתפיסה הנמרודית הזאת, והמקום הוא ארץ כנען, אבל הוא הולך לארץ כנען, נתקע בדרך, הגיע עוד חרן, בדרך יש את חרן, והגיע עוד חרן, והבוא עוד חרן וישבו שם, ושם תרח מוצא את מנוחתו, כן? אחרי הרבה שנים, שם הוא מוצא את מנוחתו, הוא לא מגיע ארצה. הוא לא מגיע ארצה. ואז בטר, בחרן עצמו, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. מה זה מולדתך? איפה זה מולדתך? הוא כזדים, נכון? ארץ מולדת הוא כזדים. אז מה זה לך לך ממולדתך? הוא כבר עזב את מולדתו, נכון? לך לך מבית אביך, אני מבין, אבא שלו נמצא פה. לך לך מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. כן? אבל מה זה ממולדתך? ושם, תגיע לארץ, נעשך לגוי גדול, ואברכך, תכף נראה מה כתוב, מה, 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 מה תוכן השליחות הזאת. אבל בשלב הראשון, קודם כל לך לך, יש פה מצווה אלוקית את אברהם. כבר תרח עשה את העלייה הזאת, אבל הוא נתקע באמצע. עכשיו באה פקודה אלוקית, מצווה אלוקית, ואברהם יוצא בעקבות המצווה האלוקית, ממשיך את התוכנית של תרח הראשונה, ועולה לארץ כנען. מה הוא עשה בחרן, אברהם אבינו? היה, חזל אומרים, הוא היה בארץ, בחרן, הוא היה בערך 25 שנה. כן, מגיל 48, שאז יצאו, עד גיל 75, פה בשביל 75. הוא היה בחרן. ומה עשו בחרן? כן, בעידודו של תרח, אבל מה עשה אברהם בחרן? אברהם ושרי, מה עשו?
את הנפש.
את הנפש אשר עשו בחרן, תכף נראה. מה זה עשו נפשות בחרן? כן? לעשות נפשות. העולם כבר עד עכשיו עשה המון דברים. הוא עשה כלי, הוא עשה ערים, בנה ערים, ועשה מחרשות. הצד הטכנולוגי של העולם התפתח. אבל פעם ראשונה שעושים נפשות. לעשות נפשות, הכוונה היא לבנות את הנפש, לחנך את העולם לאידאות. וזה מה שעשה אברהם בחרן. הוא גייר את האנשים, גייר, הכוונה היא, הביא אותם לתפיסה שלו. אברהם גילה את המקור האלוקי בתפיסה הפרטית שלו, והוא היה היחיד בעולם שהתחיל להבין מה זה שם שמיים, שיש משהו שהוא מעבר, אברהם העברי, שהוא מעבר למציאות האלוקית, למציאות הכאן ועכשיו של נמרוד, והוא מדבר על שם אלוקים, אבל לא רק מדבר אל עצמו, כן? אלא הוא גם פועל בעולם לשם כך. וכמו שהרמב"ם ידוע בתחילת הלכות עבודה זרה, מתאר את העולם אז שעבד עבודה זרה, ובתוך העולם הזה צמח אברהם אבינו, ואברהם אבינו העמיד אלפים ורבבות כאלה. שם בחרן הוא הקים המון בתי מדרש לתפיסה החדשה הזאת שהולכת ומתפתחת בעולם. המון המון בתי מדרש, כן? והיה לו רבנים ורבני רבנים וחצרמים, לא יודע מה יש לו שם, כן? של לגברים ומדרשות לנשים היו, ששרה שעמדה בראש המדרשה, והמון המון עשו שם נפשות, כל הכבוד, נכון? זה נפש אשר עשו בחרן, נפשות חדשות באו לעולם. ואיתם עולה לארץ כנען, את הנפש אשר עשו בחרן, הוא עולה איתם, לפה, חלק מהם נשארו שם, לא יודע מה קרה. יש פה שתי תנועות, חרן, עברה תרח, מוביל את העם, את בניו לארץ כנען ונתקע בחרן, בחרן מתפתחת בתי מדרש אלוקיים, ובא ריבונו של עולם ואומר לאברהם, אל תישאר פה, לארץ כנען. למה? למה לא נשאר פה? מה הניסיון הגדול של אברהם? הניסיון הגדול של אברהם הוא לא לעזוב את אבא ואמא. זה ודאי ניסיון, כן? ניסיון קשה לעזוב את אבא ואמא. תיקח איתך את תרח איתך, כן? הוא לא לוקח את תרח איתו. תרח נשאר שם, רשי פה אומר, יש פה בעיה עם כיבוד אבאים, נכון? התורה גם רשי, הוא כבר מת, הוא בעצם לא מת. לכאורה יש פה בעיה של כיבוד אבאים, איך אתה עוזב אותם שם? כן? אומרים כאלה, ואתה לא, ולא מתייחס, והתורה מעלימה את זה. מה זה העלמה הזאת? התורה מתייחת את הדבר הזה? אם זה בעיה, זה בעיה. אם זה לא בעיה, אז לא צריך להגיד אותה, כן? צריך להבין את זה גם, זה, נראה אם נגיע לזה. על כל פנים, אברהם עוזב את תרח שם, והוא עולה לארץ כנען בעקבות המצווה האלוקית. יש פה שתי עליות, יש פה עלייה, יציאה מנמרוד לארץ כנען של תרח, שזה מה שנקרא עליית הצלה. אנשים עולים, לפעמים אנשים עולים, יוצאים מן הגלות, כי רע להם בגלות. רע להם, רוחנית או גשמית, אז הם בורחים משם, איפה שנאחד, מקלט בטוח, שאין לנו איזשהו מקום שנוכל לשבת בשקט. זה תרח, ותרח הבין שהמקלט הבטוח זה בארץ כנען. אלא מה, בדרך יש חרן, אז בוא נתיישב פה. כן? יש אנשים שברחו מהשואה, מהשואה, מאירופה, ברחו רק לצאת מפה. הגיעו לאמריקה, שהתקעו שם, והקימו שם דיוויזיות של מאמינים. ומצאו שם בתי מדרש, ברוך השם, קהילות, קהילות, קהילות של יהודים באמריקה, שהתנועה הזאת, תנועת הצלה, ונשארו שם. זה תפיסה תלחית. כן? בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אדוני, הלאה, תמשיך הלאה. אומר אברהם להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, תראה, אני מתקן את כל העולם. אני מתקן את העולם פה. אני מעמיד פה מאמינים, מאמינים, הרבה מאמינים בך. אם אני אגיע לארץ כנען, אתה יודע מה יש בארץ כנען? והכנעני אז בארץ. יש פה תפיסה כנענית. הכנענית הזאת זה שום פגישה עם חם. אני ברחתי מחם, נמרוד, כי נמרוד יש לו את התפיסה שלו. אני חוזר עוד פעם לכנעני, איך אני אעבוד, איך אני אעבוד אותך? לא בגלל שלי קשה להתנתק מאבא ואמא. איך אני אעשה את, את השליחות שלי? אני מבין שאני צריך להיות שליחות פה, לבנות פה, לבנות פה מאמינים. אז איך זה יהיה? פה יש את נמרוד, פה יש את הכנעני אשר בארץ, ואתה רוצה ממני שאני אעשה את זה שם? בוא נשאר פה. נשאר באמריקה, ונקים שם קהילות, 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 ובתי מדרש, וזה. יותר קל פה מאשר לעלות לארץ ישראל, יש שם מאבקים במלחמות, ויש פה כנעניים. אומר לקדוש ברוך הוא, דווקא ככה. אתה לא, אני לא רוצה שיהיו לי עוד הרבה יהודים מאמינים. אני רוצה ואעשך לגוי גדול. תבנה עם. אם יהיה המון המון אנשים דתיים בכל העולם, המון צדיקים בכל העולם, וגם הם מפרסמים את התפיסה שלהם, והם קוראים לכל העולם להאמין בשם השם, שלהכיר לכולם מלכותו בכל משלה, וכולם מוחאים להם כפיים ומקבלים אותם בכל העולם. אם אין עם, זה לא שווה כלום. כי להפך, זה שאתה חושב שאתה מצליח לפרסם את שמי בעולם, אומר הקדוש ברוך הוא, שמי בעולם לא יתפרסם, אלא אם כן יש אומה ישראלית מצומצמת במקום אחד, לא מתפרסת על כל העולם, שזה נראה יותר הגיוני שככה תתפרסם שם השם בעולם. אומה אחת נמצאת פה במקום אחד, מאוד מאוד מצומצם ומוגדר, הארץ הקטנה הזאת שלנו, כן? ואתה עסוק בהרבה, ועוד ניסיון קשה, אתה עסוק כדי לבנות עם, צריך להתעסק בהרבה עולם הזה. לבנות עם, צריך לבנות כלכלה, לבנות קשרי חוץ, לבנות תחבורה, אני יודע, לבנות... נכון, נכון, וכל זה צריך להתעסק בכל זה. אז איך אני אעשה את העולם להיות מאמין בך, ריבונו של עולם? זה ניסיון קשה. א', אני מצמצם אותו במקום אחד, במקום להתפרס על כל העולם, וב', אני מתעסק בהרבה דברים שהם, שמה צריך להתעסק בהם? אני כבר פה בחרן, כבר הקמתי את הבתי מדרש, להחריב את כל העסק הזה פה? כן. זה לא יחזיק מעמד. הבתי מדרש שלך של כלפי... כלפי חוץ נראים כאילו זה מה שמפרסם את שם השם בעולם, זה לא יחזיק מעמד. הדבר היחיד שיפרסם שם השם בעולם זה אומה ישראלית שכולה קוראת בשם השם. ממך יצא אחי אברהם, יצחק, יעקב, יציאת מצרים, כל התהליך הגדול הזה עד שתיוולד האומה הזאת בפועל. רק כך, עם כל תהפוכות החיים, עם האידאה האלוקית שמתפלש אל תוך האידאה הלאומית דווקא. דווקא האידאה הלאומית. שזה נראה כאילו בעייתי, דווקא שם. אברהם אבינו שומע את הפקודה הזאת, ולכן זה רק בדרך, אברהם לא מבין את זה לבד. יש מצווה אלוקית. תרח גם היה אדם חכם. הוא הבין שבארץ כנען יש איזה מקום, אבל אפשר גם בחרן, יש תחליף לארץ ישראל, קוראים לו חרן. והוא עושה שם עבודה יפה. אבל הריבונו של עולם בא ואומר, לא כך הסדר האלוקי. ואשך לגוי גדול, והברכה והגדלה שמך, והיה ברכה, מה זה והיה ברכה? אתה תהיה ברכה לכל, ונברכו בך כל משפחות האדמה. איך תבריך את כל משפחות האדמה? איך תברך, איך תפרסם משפחות? דווקא כך, ריבונו של עולם, נברכו בך כל משפחות האדמה, עכשיו אני עושה את זה, תראה, זה מצליח לי. תן לי להישאר פה. לא, לא. כן? כי אין אפשרות אחרת. כל הסברות האלה, שאפשר להיות דתיים במקום אחר, להיות דתיים, באמת להיות דתיים, מה זה מדתיים? גלט במקום אחר. אפשר. גם אברהם היה כזה. אבל זה הניסיון הראשון. להבין שכך שם השם. האנרגיה האלוקית שמופיעה דרך אומה, היא לאין ארוך יותר מאשר אנרגיה של דתי פה ודתי שם, והרבה דתיים שמצליחים. זה נרות קטנים. אני רוצה שתעשה פרוז'קטור ענק. מפה יאיר האור לכל העולם. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. עד עכשיו הוא הלך כאשר דיבר אליו תרח אביו. הוא הלך איתו, היה איתו. עכשיו דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. וילך איתו לוט. לוט מי זה? לוט זה הבן של המתלבט. המתלבט. יש תפיסת נמרוד שכופרת בשם השם. תפיסת אברהם שבא לפרסם שם השם בעולם, ש... אבל לא להתנתק מהעולם. לא לשם השם באיזשהו עולם מיסטי כזה, בתוך העולם, בתוך המציאות, מקימים פה מדינה, מקימים פה אומה, נכון? עם כל המנגנונים של האומה. יש פה מחלוקת אדירה בין חם לבין שם. ובתוך זרע שם יש איזושהי תפיסה מסתפקת, מתלבטת, פוסחת לשתי הסעיפים. זה הרן, וזה גם לוט. אברהם לוקח את לוט. עוד מעט נפגוש מלחמת ארבע מלכים מול החמישה, שיסוד כל המלחמה הזאת הוא בעצם שבא ארבעת המלכים, מי עומד בראש ארבעת המלכים דרך אגב? מי עומד שם? מי? ואי בימי, זה פרשה שלנו, נכון? ואי בימי, אמרפל, מי זה? רשי, אמרפל הוא נמרוד. הוא היה מלך שינר, שינר זה בבל, שינר זה אור כסדים. שם בשינר הוא מקים את חזל הורים, ראשית אומר טוב בבבל. מי זה אמרפל? אמרפל, ולמה הוא נקרא בשם אמרפל פה בדיוק בפרשן? לא קוראים לו נמרוד, למה? אומר רשי, שאמר לאברהם פול לתוך כבשן האש. אמר פול. האמר פול הזה, הנמרוד הזה, הוא לא שקט על שמריו. הוא בא לפה, למקום של אברהם, הוא בא בכל עניינו לקחת את לוט איתו. על זה תהיה אותו מלחמת עולם, על לוט. מה זה לוט? לוט זה הכל המסתפק. יש שתי אידיאולוגיות. מה העולם אומר? העולם. העולם לא יודע אם זה יצליח, אני אהיה איתו. אני לא מתערב בבחירות, כן? מי שיצליח, אני אהיה איתו. אין לך דעה? לא, זה לוט. לוט, לוט בערפל, מה זה? כיסוי כזה. משהו מחוסה, לא ברור. תכף נסביר את המילה לוט. אתה צודק, כן? אבל הטיפוס המסתפק הזה, שהוא לא יודע איפה להיות, הוא עומד פה, והמלחמה בין נמרוד לבין אברהם, נמרוד כבר מבין שאברהם הוא לא יכול לו, לא יכול לו, כי הוא תוך הכבשן וזה לא הולך, הוא לא נשרף. אז לפחות ניקח את לוט איתי, את הרוב הדומה מה שנקרא, שהעולם יהיה איתי, ואברהם יהיה באיזה מיעוט קטן. בשביל זה בא לפה נמרוד, הוא בא לפה מבבל, הוא בא עם ארבעה מלאכים לעשות פה מלחמת עולם, פה בדלת אמות שלנו, פה בסדום. מה זה סדום? זה מקום קטן כזה. ארבעה אימפריות, ארבעת המלאכים זה אימפריות, כל אחד יותר גדולה מחברתה. ובאות לפה בשביל לקחת את לוט. ואברהם שומע כי נשבע אחיו, וירק את חניכה ואני רוצה להיות לקחת את לוט. לקחת את לוט זה לא בשביל שיש לי יחסי ראות איתו, שהוא בן דוד, שהוא אחיין שלי וזה. לקחת את לוט, כמובן לשחרר את העולם מהתפיסה הנמרודית, ולהעמיד את העולם תחת תפיסה של שם שמיים. שזה אני בא ללוט, לקחת את לוט. זה מאבק רוחני, זה לא מאבק, זה לא סיפור משפחולוגיה כזה, שתראה איך אברהם דואג למשפוחה שלו. כן? והוא מוסר את נפשו בשביל להציל את לוט ואת רכושו וזה וזה. זה לא זה, זה לא הסיפור הזה. יש פה תפיסה נמרודית שבאה לקחת את כל העולם אליה. כן? אני אקרא לכם רק פסוק, פשוט אין זמן, אתם יכולים פה, זה פילי פלאים פה מה שכתוב. תסתכלו רק פסוק, אני תכף אחזור רגע ללוט, אבל תסתכלו פסוק אחד. במלחמת ארבעת המלכים, כתוב ככה. והיקחו, ארבעת המלכים באים לסדום, פסוק י' א', פרק י' א', פסוק י' א'. ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה. מי לוקחים? מי? ארבעת המלכים. נמרוד לוקח את כל רכוש סדום ועמורה. ואת כל אוכלם. למה אין להם אוכל האלה, האימפריות האלה? אין להם אוכל. לא, אנחנו משתלטים על האוכל. אנחנו משתלטים על מקורות החיים. המקור החיים בעולם זה נמרוד. אז הם לקחו את רכוש סדום ועמורה, ואת כל אוכלם, וילכו. אז מה הם הלכו? אני שואל אתכם, הלכו או לא? הלכו, עטו, וילכו. הלכו, שוין, הלאה, ויקחו את לוט, הם כבר הלכו, ויקחו את לוט, ואת רכושו, רכושו של מי? שלו, בן אחי אברהם. מי בן אחי אברהם? הרכוש? כתוב, אני צריך לקרוא אותו, ויקחו את לוט בן אבי אברהם, בן אחי אברהם, ואת רכושו, וחוץ מזה, בן אחי אברהם, אנחנו יודעים מה, תורה ארצות צבאים, מי זה לוט? דקה לפני כן פגשנו אותו כבר.
כל הזמן.
כל הזמן פה, אנחנו יודעים מי זה לוט. את לוט ואת רכושו, בן אחי אברהם, וילכו. והוא יושב בסדום. עוד פעם הולכים. אז מה, ומה הם לוקחים? את רכוש סדום, נכון? מה כתוב ברשימה? רכוש סדום ואוכלם, ואת לוט ואת רכושו, נכון? זה ארבעה דברים שכתוב שלוקחים, נכון? בואו נמשיך הלאה. כשאברהם רודף אחרי ומשיג אותם, הוא משחרר מידם את כל מה שהם לקחו, נכון? נכון או לא? מכירים את הסיפור. אז מה הוא משחרר מידם? בואו נשמע, תסתכלו. פסוק תזיין. וישב, אחרי שהוא תופס אותם שם, וישב את כל הרכוש. נכון, לקח רכוש? הם לקחו רכוש, בסדר? לקחו את כל, החזיר את הרכוש. וגם את לוט אחיו הוא רכושו. לוט לא אחיו, הרכוש, לא, לוט הוא רכושו אחיו. לוט אחיו, כמו שצריך. אחר כך בא רכוש, נכון? וגם את לוט אחיו הוא רכושו. את כל רכוש דום הוא נחזיר. ישיב. וגם את האנשים ואת העם. אנשים ועם לא כתוב שהם לקחו. מה? מה זה? אולי זה רכוש. אצל נמרוד, האנשים זה רכוש. אני אבא לבית. גם האנשים זה רכוש. אני מכניס אותם לכבשנים, אני בכלל אין לי שום נקיפות מצפון. זה הרכוש שלי. אני יכול לעשות מה שאני רוצה. הנאצים האלה, ימח שמם, שספרו בכבשנים, לא הייתן בעיה מצפונית בכלל. כי כל היהודים האלה, זה הרכוש. איפה, יש פה אנשים, יש פה מנש, בן אדם. איך אתה מתייחס אליו ככה? איך אתה צפצף עליו? זה רכוש. עושים איזה סבונים. אתם מבינים את התפיסה הנמרודית הזאת. ועם זה אברהם נלחם. כן, הייתם קצת עכשיו, קצת מטעמתם את הטעם הזה של להבין מה זה השואה הזאת, מה זה התפיסה הנאצית הזאת. זה הנמרוד. אז הוא לוקח את האנשים ואת העם, וזה כלול ברכוש. אבל כשאברהם משחרר אותם, הוא לא מכניס אותם. את הרכוש אני גם משחרר. גם חשוב מאוד גם הביסוס החומרי, גם את החומר אני משחרר. וגם את הנשים ואת העם אני מוציא משם. אבל המרפל הזה, מה זה המרפל? שאמר לאברהם פול, הוא כל הזמן הולך עם התפיסה, אני מפיל את אברהם, אני הולך להפיל את אברהם. אז אני קודם כל לוקח את רכוש סדום, זה 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 יש לי בעיה עם סדום מצד שמרדו בו, נכון? עכשיו הוא הולך, כביכול הוא הולך. זה דבר אחד שיש לי פה לעשות. אבל עכשיו יש עוד דבר מאוד מרכזי, וגם את לוט. גם את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם. גם הרכוש של לוט הוא בן אחי אברהם. לא רק לוט הוא בן אחי אברהם, גם הרכוש שלו, כל הלוטי הזה. על הכל אני משתלט פה. זה אברהם אומר, זה לא יעלה על הדעת. והיחלק עליהם, הוא הולך במסירות נפש, מציל את לוט ומעמיד תפיסה חדשה, וכשהוא חוזר לפה, הוא חוזר לפה אחרי המלאכים, ויצא מלך סדום לקראתו, ואחרי שובו מכות גדולה, ואת המלאכים אשתו, ומלכי סדום הוציא לכם, ויברכה ואומר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים בארץ, ברוך אלוהינו, ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש, והרכוש קח לך. מגיע לך, תשמע, את כל הכבוד, רק תחזיר לי את העם שלי. הסדומים האלה, הם גרים בסדום. ויאמר אברהם לסדום, הרימות ידי אל השם אל עליון. מי אל עליון? השם, אתה לא מבין שאני באתי פה עכשיו אל עמק המלך, עמק המלך, אני ממליך, בא להמליך פה את מלכו של עולם, יש פה מלך אחר שרוצה לתפוס את המלכות, קוראים לו נמרוד. אני בא להמליך את זה, אני אקח את הרכוש? מה זה שלי? זה כל המחלוקת בינינו. אין לי רכוש. הכל של השם, מחוד והצרוך נעל. אין פה בעולם שום רכוש פרטי של האדם אם לא שם שמיים שבדבר. זה כל התפיסה שלי. אם אקח מכל אשר לא תאמר אני השארתי את אברהם, מה זה פה ביזנס בעולם עושים? אז המחלוקת הזאת בין אברהם ובין נמרוד, היא באה לידי ביטוי בתפיסה של לוט. לוט זה לוט, זה שם שמיים. גם לוט היה תלמיד של אברהם אבינו. הוא הלך איתו למצרים, 10 שנים ישב איתו שם במצרים. והוא שיחק את המשחק, צריך להגיד, ששרה היא לא אחותו, לא ניכנס למניעים של המשחק הזה, כביכול משחק, אבל לא תטוב כל הזמן. הוא ירד איתו למצרים, ואחר כך, כשהוא בא לארץ ישראל חזרה אחרי זה, ואז פתאום יכולה להיות פה מחלוקת ביניהם, כי לא אנשים אחים אנחנו, נכון? איפר עדנה מעליי, נכון? אברהם נפרד מלוט, אבל נשאר אח שלו, עם השמאל וימינה, ומתת לשם, אני כל הזמן אני מנחה, אני כל הזמן שומר עליך, רק מרחוק, לא טוב שאני יותר מדי קרובית. הפעם האחרונה שהיו שני אחים יותר מדי קרובים, זה נגמר ברצח. זוכרים? היה קין ואבל, זה לא כל כך טוב. אנשים אחים אנחנו, אני לא רוצה להגיע לזה. שב שם. ולוט, לאן הוא הולך? לאן הוא הולך? לסדום. למה סדום? למה סדום? מה? סדום, עמורה, כן, מי שאומר, סדום מלשון שדות, עמורה מלשון אמירים, כן, אדמה, יש שם אדמה טובה, צבועים, יש שם צבעים, יש שם, זה מקומות מאוד נוחים, אבל איך התורה מתארת את סדום? כן? מה? אבל למה אברהם? זה אחר כך. ויבחר לו את י' א', ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, סליחה, לפניכם, פסוק לפניכם. וישא לוט את עיניו, ויער את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה. כי זה היה לפני שחטא השם את סדום ואת עמורה. ואיך נתגלה לו סדום? כגן השם, כארץ מצרים. סדום הייתה אז, כגן השם, כארץ מצרים. סתירה, לא? ארץ מצרים אצלנו זה לא גן השם כל כך. זה בדיוק לוט, הוא באמצע. הוא באמצע. ומצד אחד עכשיו היה 10 שנים עם אברהם במצרים, כבר היה שם, כן? ארץ מצרים, ארץ מצרים זה מקום של גן השם באמת, מבחינתו. זה גן, שם יש נילוס, שם כל הזמן יש פריחה. אז הוא בא לסדום, הוא אומר, וואו, גם פה יש, גם בארץ ישראל יש מקום כזה כמו מצרים, אני זוכר את מצרים. אבל אני אקרא לגן השם. אתם מבינים? מצד אחד זה גן השם, מבחינתו. וגן השם, והוא שם, שהוא יושב בלוט, הוא מפרסם תפיסת אברהם. הוא נהיה שם שופט, והוא נכון, נכון, אחר כך גם בפרשה הבאה, לפרוש אותו שם, שהוא הרבה של, של, של סדום. הוא לא מצליח, כי סדום זה רעים חטאים להשם מאוד. אבל הוא מה? הוא חושב שאפשר לחיות בסדום, בארץ מצרים, ולקרוא לזה גן השם. זה הרן, לא יודע, גם זה וגם זה. כיוון שהוא באמצע, לכן בא למרוד ומנסה להפיל אותו. כמו שלמרוד שרף את הרן. עוד פעם עכשיו רוצה מהדורה שנייה לעשות ללוט. אבל פה אברהם נכנס לעזרתו. זה לוט. לוט זה גילו, זה שם, זה ריבונו של עולם בכיסוי. בכיסוי. תבין זה ככה. אתה דתי? כן, אבל לא כל כך. כן? אתה שם שמיים, תגיד, אתה מפרסם שם שמיים בעולם, אתה מקים בגאון, אתה הולך לקרוא בשם השם בעולם? לא כל כך מפרסנים בפנים, זה בסדר, דתי בלב, חזק. זה לוט, כן? הוא מחוסה. לא, שלא יראו. זה התפיסת הביניים הזאת. והלוט הזה הוא מלחמת עולם עליו. לאן הוא יהיה בסופו של דבר שייך? אברהם בא לארץ כנען בעקבות הניסיון הזה, לבוא לפה, תבין, אתה מקים פה מדינה, והמדינה הזאת הסופח אליה את דרכה אתה בונה תפיסת עולם של ועשך לגולגדו ונברכו בך כל משפחות האדמה. וכשאתה תקים את המדינה הזאת, גם הלוטים שבעולם, תדאג להם שיבואו אליך. כי תמיד יהיה פה איזה נמרוד כזה, שיחשוב שכל העולם הרכו שלו. זה הפרשה הזאת, זה התחלת הקמת האומה. וזה ניסיון מאוד קשה. ניסיון קשה ביום יום זה ניסיון קשה. מה אני אבוא לפה? יש לי מילואים כל שנה וזה, אני רוצה להיות דתי יותר חזק, אז אני אלך לשם, ושם אני אהיה בישיבה כל הזמן. זה טיפוס אחד שנשאר שם, הוא לא רוצה את המאבקים עם כנען. מה זה כנען? כנען זה התפיסה החמית. דרך אגב, גם מצרים הוא בן כנען. מצרים הוא בן חם. נכון? לחם היו 4 בנים. כוש, מצרים, פוט וכנען. נכון? כוש, ממנו יש את נמרוד. מצרים נפגוש. כן? שאברהם פה יורד למצרים, עוד מאבק יש לו עם חם. מאבק שלישי כבר עם חם. עם נמרוד, עם מצרים, יש לו מאבק שם. ואחר כך נרד לגמרי למצרים, כל האומה תרד למצרים, וזה הקדמה לירידה למצרים, כולה. להוציא מהמצריות הזאת גם את הכוח האלוקי שנמצא בתוכה, אז יש למצרים, ויש את כנען, בסופו של דבר נגיע לפה כנען, ועוד פעם הכנען יעז בארץ. כנען זה מקום שצריך להכניע אותו. כנען עבד עבדים יהיה. שאלה מי יכניע את מי? זה המאבק. אז זה המעגלים שאברהם נטבע להילחם איתם, העיקר זה דרך ועסך לגוי גדול. דרך זה כל ההיסטוריה, כל ההוויה, כל האנושות כולה, בסופו של דבר תבוא אליך. הנמרוד הזה יישאר לבד. כמה שהוא מנצח, ארבע מלאכים מנצחים את החמישה, שזה פרשה בפני עצמה, מה המאבק היה בין ארבע מלאכים לחמישה, לא ניכנס. כמה שהוא מנצח את החמישה, אבל את תפיסת שם שמיים הוא לא מצליח. להפיל לכבשם הוא לא מצליח בשום אופן. הוצאתו מאור כסדים, ושמת שמו אברהם, אב המון גויים. אב המון גויים. המגמה שלנו בסופו של דבר, ואיך נהיה אב המון גויים? דרך זה שנהיה עם ישראל נפרד, לא אב המון גויים, כדי נתפזר בכל העולם ונפרסם את שם השם, לא ככה, על ידי שניפרד מן העולם, ניפרד מהמציאות, וניכנס רק לארץ ישראל, משם ינק את כל חיינו הגבוהים האלה, כי רק שם שכינה נמצאת. דווקא דרך זה, אנחנו נפרסם שם השם בכל העולם. זה הפרשה הגדולה הזאת. כן? עם הרבה הרבה חלקים נוספים פה, של אברהם ושרה, וארבעת המלאכים, וכל המלחמה הזאת, ומצרים, היחס למצרים, והאש בו את זה. את ברית בין הבתרים, מפה זה מתחיל. ברית בין הבתרים, בפנאי, אחרי שתעסך לגוי גדול, חייבים לעבור עוד גילון נוסף דרך מצרים 400 שנה. אוף, זה דבר נורא. אנחנו כבר פה, הנה, תסתכל, אנחנו רוצים את כל המאבקים פה. לא, לא, ירדו למצרים. עד שלא נרד למצרים ונשלם מחירים גבוהים, לא נגיע לתיקון אולי המחות שלנו.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.